ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. אנחנו פותחים בברייתא שבעצם המשך ישיר לעניינים שלמדנו בסוף השיעור הקודם. רבי שמעון בן עזר אומר, גודלת, כוחלת ופוקסת, אותם פעולות שדיברנו עליהם בשיעור שעבר. גודלת זה עניין של תיקון שיער, כוחלת זה איפור או חומר שמוסיפים לתוך עין, ופוקסת ראינו שני פירושים ברשי. אז אם עושים את הפעולות האלו לעצמה פתורה, לחברתה חייבת. רשי אומר בשורה ראשונה לעצמה פתורה, שאינה יכולה לבנות יפה. לבנות הכוונה הפעולה בשיער, כמו שראינו שלוש שורות מלמעלה כאן בעמוד, שויבן השם אלוקים את הצלה, מלמד שקילאה כדשבו לחווה והביאה אצל אדם. אז הבונה זה שייך לענייני תיקון שערות, היא לא יכולה לעשות את זה יפה אם מדובר לעצמה, ואין דרך בניין אלא אישה לחברתה שרואה והיא עושה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכן, וכאן נציין שאומנם כתוב וכן, אבל מדובר פה בלשון של רשי, במילתא אחריתי דשבת לאיסורה, משהו אחר. וכן היה רבי שמעון בן עזר אומר, משום רבי אליעזר, אישה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת. מה זה סרק? זה צבע אדום, כך אומר רשי, והאיסור שבדבר הזה הוא איסור צובע, שזה מאבות המלאכות. תנו רבנן, עוד סדרה של פעולות, וכך כתבנו בנושא שבשוליים ממול, חולב, מחבץ, מגבן. החולב, אומר הגמרא, החולב והמחבץ והמגבן, רשי מסביר המחבץ, יש שני פירושים בתוך רשי, העמיד המעמיד החלב בקיבה, זה ביצירת הגבינה. ולי נראה מחבץ עושה כמין כלי גמי ונותן הכפוי בתוכו, ומי החלב שניסיובי, ניסיובי דחלבה, נוטפין, ומביא לשון לועזי, ולועזי נוטה, מביא את המילה הזאת, שמשמעו כלי של קנים ליצור גבינה. אז וחולב אנחנו יודעים מה זה, בגבין זה גם עשיית גבינה. אז מי שעושה את הדברים האלו בשבת, בשיעור כגוגרת, ממשיך הגמרא, בזה הוא עובר על המלאכות האלו. המכבד והמרבץ, מרבץ זה אדם שמשפריץ מים על רצפת אפר כדי להשכיב את האבק שלא יעלה. והרודך הלא דבש, הפעולות האלו, שגג בשבת, חייב חטאת. זה מה שהם איסורי דורייתא. הם תולדות של דברים שונים, אומר רשי חייב חטאת, וכמי מפרש טעמה, הוא מתחיל עם הסוף והרודה, דהרודה חלות דבש חיים משום תולש, וגם תוכיח את זה, הוא מכבד, הוא מטטע את הרצפה, הוא מרבץ, כמו שאמרנו, להשכיב את האבק, משום האיסור, הם אלו תולדות, כאילו משום בונה. איך הם קשורים לבונה? ברגע שהאדם בתוך ביתו מיישר את הרצפה, זה נקרא בונה. אנחנו שוב פעם, אני מדגיש, מדובר פה רצפה של אפר, לא רצפה של עם קרמיקה עליו. הזיד, ממשיך הגמרא, הזיד ביום טוב, אם הוא עשה תפולות האלו במזיד ביום טוב, ביום טוב אין מיטת בית דין וממילא אין קורבן חטאת על השוגג, אבל מה ביום טוב אם אדם עושה מלאכות במזיד לוקה 40 דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, לפי החכמים בין אם מדובר בשבת בין אם מדובר ביום טוב אינו אלא משום שבות. הפעולות האלו הם איסורי דרבנן לפי החכמים כאן משום שבות, ואומר רשי דילמה כי כאן ישראל אולי כשהוא אוסף את האבק את האפר על הרצפה מתמלאים הגומות שבבית מאליהן והווי בניין, אז החכמים עשו את הפעולות האלו. ממשיך הגמר רב נחמן בר גוריה יקלה לנהר דעה, הוא הגיע לנהר דעה באו מיני, וכשהוא הגיע לשם שאלו אותו חולב משום מי מחייב, ואנחנו נראה תשובות שהן תמוהות במידה מסוימת. נציין שאנחנו רואים פה מספר רומאי אחד, ובעוד כמה שעות יהיה גרסה שנייה ששם כתוב אתה שאיל בי מדרשה, אבל בינתיים שאלו אותו חולב משום מי מחייב, אמר לו משום חולב מחבץ משום מי מחייב. הזכרנו מחבץ ליאל, רשי נתן לנו שני פירושים, הראשון היה מעמיד החלף בקיבה, אז שאלו מחבץ משום מי מחייב, מה המלאכה, האב מלאכה שעומדת מאחוריו, ואמר לו משום מחבץ, מגבין משום מי חייב, אמר לו משום מגבין. אמרו לי, אז פנו לרב נחמן בר גוריה ושאלו אותו רבך קטיל קני באגמה, וזה ביטוי, המשמעות שלו של הביטוי קטיל קנה באגמה זה אדם שהוא כלומניק, הוא אפס. מה זאת אומרת? אומר רשי קטיל קני באגמה חותך קני מאגמה ולא ידע לפרש משנה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אתה השאיל בית מדרשה, הוא הגיע לבית מדרש ושאל אותם שאלות, אמרו לי חולב חייב משום מפרק. אומר רשי מפרק כמו מפרק מסוי שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו, והווה תולדת דש. כאן הוא מוציא את החלב מן העתינים. ממשיך הגמרא מחבץ חייב משום בורר, זה בורר אוכל מתוך פסולת, כך אומר רשי, כי הוא זה בתהליך יצירת הגבינה הוא מפריד בין מה שהוא יישאר כגבינה מהחלק הנוזלי שהוא לא משתמש בו. מגבין משום חייב משום בונה, וכאן עוד פעולות המכבד המרבץ, הזכרנו את הדברים האלו מוקדם יותר. יש לנו גם חץ מצד לגמר שמחסיר אותנו לאותו שורה למעלה איפה שזה מוזכר, והרודח על עוד דבש שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקה 40 דברי רבי אליעזר. אמר רב אלעזר, כאן זה אמורה, מה איתה עם עד רב אליעזר, מה הטעם של הטען הרב אליעזר שאומר שהעודי חלות דבש, הוא מוציא דבש מן הכברות שהוא חייב משום איסור דורייתא, מה המקור לומר את זה? תכתיב, הפסוק אומר ויתבול אותה ביערת הדבש, וכי מה עניין יער אצל דבש, אלא לומר לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת. אף חלות דבש העובר ממנו בשבת חייב חטאת. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו עוד פעולות לרבץ או פעולה. לרבץ רצפה בשבת. הגמרא, המאמר שרה זילחה במחוזה, מחוזה שם מקום, הוא התיר זילחה, זה לרבץ בית, וכאן צריכים להדגיש, כאן הרצפה מרוצף, לא רצפת אפר. ואני אומר את הדברים האלו על פי רש"י, זילחה לרבץ הבית ורצפת אבנים הייתה. אז הוא התיר אמרנו אותה להשפריץ מים על רצפה כזאת. אז הוא התיר את זה באותו מקום בחוזה, אמר, והוא הסביר, תאמה מים רבנן, למה אסרו את הרבץ דילמה עתידה שבוי אגומות? כי בזה הוא יכול לבוא לידי השוואת הרצפה, כאילו להשווי גומות, אם היו גומות מקודם ואתה עושה את הפעולה הזאת, אז אתה כאילו אתה ממלא את הגומות ועושה את הרצפה שווה וישר. הכה, כאן מדובר ברצפה מרוצפת, לקה גומות. רבה תוספה אשכחי לרבינה דקה מצטער מהבלה. רבה מצא רבינה שהיה מצטער מהבלה. מה זה הבלה? אומר רש"י שהיה אבק עולה ומרבה הבל, גורם תחושת מחנק, השתעלות. ואמרי לה, ממשיך לומר גרסה אחרת מבחינת שמות, שהסיפור היה עם מור קשישה ברי דרבה אשכחי לרבשי דקה מצטער מהבלה. אמר לי, לא סבלה מור להדתניה, אתה לא מסכים עם מה שמובא בברית הבאה, נקרא לזה פטנט. מה כתוב פה? הרוצה לרבץ את ביתו בשבת, לאור זה שלעשות את זה כדרכו זה אסור, אז מי שרוצה בכל זאת לרבץ את ביתו בשבת מביא עריבה מלאה מים ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, אז הוא מזיז את אותו קערת מים בעצם לכל פינות הבית ועושה פעולה מותרת לגמרי, וממילא המים האלו מטפטפים בכל הרצפה ונמצא הבית מתרבץ מאליו. למה אתה לא עושה את זה? עמלי לאו עדתי. אני ראיתי ברש"י פה שני פירושים לאו עדתי. הראשון הוא לא הייתי זכור, לא זכרתי את הברייתא הזאת. ויש עוד פירוש ברש"י, ורבותיי פירשו לא סבירה לי, אני לא מקבל את העצה הזאת. הגמרא ממשיכה, תנא, אישה חכמה מרבצת ביתה בשבת. ומה זה אישה חכמה? אומר רש"י, אשת תלמיד חכם או בת תלמיד חכם ששמעה מאביה מרבצת ביתה, רוחצת כיתוניות ככלי אכילה, כיתוניות בזווית זו וכוסות בזווית זו על משקל המקור הקודם. אז יש דרך לרבץ בהתר, ו זה יהיה אופייני לאישה חכמה. ממשיך הגמרא, והעידנה דסבירה לן כרבי שמעון, שהוא בדעה שדבר שאין מתכוון מותר. התור שמרבץ הוא לא מתכוון להדביק אפר בגומה באותם חורים ברצפה או להשוות את הרצפה, הוא מתכוון סך הכל שלא יעלה אבק. אז אנחנו שסוברים כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון, הוא לא התכוון להשווי אגומות, שרי אפילו לכתחילה. והכוונה שמותר אפילו בלי הערמות שהזכרנו עד כה. הנושא שמופיע כעת בשוליים, כתבנו שיטת רבי שמעון בעציץ נקוב, האם נחשב כמחובר לקרקע לגבי שבת, והנפקא מינה למי שתולש ממנו, והכשרה לקבל טומאה, רק דבר שתלוש עם מים נופלים על המזון הזה שתלוש, פירות, ירקות, אז הם מקבלים, הם מוכשרים לקבל טומאה. אבל פירות או ירקות שהם מחוברים עדיין לקרקע, הם גם אם נרטבו, הם אינם מוכשרים לקבל טומאה. מה שאני אמרתי עכשיו הוא דבר כללי, יש עוד לפרט פרטי פרטים, אבל לעניין הסוגיה שעומד לפנינו, אני חושב זה מספיק. רק דבר שתלוש, הוא יכול להגיע להכשרה שיהיה מוכשר לקבל טומאה. המשנה, תולש מעציץ נקוב, כמובן בשבת, חייב, ושאינו נקוב, פטור. ורבי שמעון פוטר בזה ובזה, גם התולש מעציץ נקוב, פטור. רמי לאבאי לרבה, ואמרי לה, גרסה אחרת מבחינת שמות, רבי חייא בר רב לרב, תנן, מצד אחד כתוב, רבי שמעון פוטר בזה ובזה, כאילו גם בתולש מעציץ נקוב. אמה נקוב לרבי שמעון כשאינו נקוב משבילי. לפי המשנה שלנו, הם אותו דבר, נקוב ואינו נקוב. ורמינו, רבי שמעון אומר, אין בין נקוב ושאינו נקוב, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא להכשיר זרעים בלבד. דיינו, יש הבדל. זה לא כמו שהיה משמע מהמשנה שאין הבדל. בעניין הזה נאמר שיש הבדל בעניין להכשיר זרעים בלבד. דיינו, אם מדובר בעציץ שאינו נקוב, והגודל צומח בתוך זה ירק, ומים נופלים על הירק, אומרים שהירק הזה מוכשר לקבל טומאה. אבל אם הציץ הוא נקוב ונופל מים עליו, אנחנו נאמר שהוא לא מוכשר לקבל טומאה. במסגרת השיעור שלנו היום אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים את המושג של מוכשר לקבל טומאה, וזה כמובן על פי פסוקים בתורה ואיכשהו על ידי הרטבה הרצויה. ובינתיים אנחנו אומרים שהכשר שייך רק לדברים המחוברים לקרקע, שדברים התלושים לגמרי מן הקרקע. אבל אם מדובר, אני חוזר מה שאמרנו מקודם, אם מדובר באותו הרטבת צמחים האכילים בעציץ נקוב, הוא נחשב מחובר לקרקע. אז רואים שיש הבדל ביניהם. זה השאלה שהוא עלתה, סתירה נקרא לזה. אמר לי, אז כתשובה הוא עונה, לכל מילי רבי שמעון כתלוש משווילי. לכל דבר רבי שמעון משווה את העציץ נקוב כתלוש. ושני לעניין תומה, אבל בתחום הזה ספציפית, תומה והכשר לקבל תומה הוא שונה. התורה ריבתה טהרה אצל זרעים. למרות שהוא נקוב, זה היה סיבה להחשיב אותו כמחובר לקרקע, הוא נחשב תלוש. אני רוצה לחזור על מה שאמרנו ביתר דיוק, שלמרות שנקוב נחשב תלוש לדברים אחרים, ואנחנו נסתכל עוד מעט ברש"י לאיזו דברים, למרות שנקוב נחשב תלוש, הוא לא יוכשר לקבל טומאה בדומה למה שמחובר. ולמה זה? כי התורה ריבתה טהרה אצל זרעים, שנאמר על כל זרע זרוע אשר יזרע. זה הפסוק שעניינו הכשר לקבל טומאה. ורשי מסביר אשר יזרע כדרך שאדם מוציא לזריעה. למעוטי מחובר כל דהו. מתי יש הכשרה לקבל טומאה? אם מדובר בדבר שדומה לאדם שמוציא לזריעה. מה אדם מוציא לזריעה? דברים תלושים לגמרי. למעוטי מחובר כל דהו. לאחי אהני זריעות יתרי דקרא. קראנו בפסוק המילה זרע מופיע בשלוש צורות באותו ציטוט. ריבוי האזכור של המילה זריעה מועיל לכך שדבר שהוא בעציץ נקוב הוא נחשב מחובר לעניין זה, ומי הוא שאינו נקוב תלוש גמור הוא, ולכן הוא מקבל הכשר לטומאה. בשורה הראשונה כאן בגמרא אמרנו שלכל מילי אין הבדל בין נקוב לשאינו נקוב. רש"י אומר בשורה רביעית, לכל מילי לשבת ולקנות במשיכה ולא בכסף. אנחנו יודעים שמטלטלים ניתנים על ידי משיכה, לא על ידי תשלום כספי. תשלום כספי זה דרך לקנות קרקע, אבל מטלטלין זה על ידי קניין משיכה. וכאן אנחנו אומרים שבוודאי עציץ שאינו נקוב זה מטלטלין דמורין, אז זה על ידי קניין משיכה, וכן עציץ נקוב קונים אותו במשיכה. ודבר שלישי הוא לפוסבול, שאינו נכתב אלא על הקרקע. את השטר פוסבול שמאפשר מלווה להמשיך לקנות, לגבות חובותיו אחרי שנת השמיטה, זה רק אם ללווה יש קרקע. אנחנו לא ניכנס לסיבות וטעמים, רק נציין שזה את זה כעובדה. ואם ללווה למשל יש עציץ נקוב, זה לא מספיק, הוא לא נחשב קרקע. אנחנו חוזרים לגמרא. במיני ההוא סבא מרבי זרע, שורש כנגד נקב, מה לי אמר רבי שמעון. עד עכשיו דיברנו על עציץ נקוב. כאן לא רק שיש נקב בעציץ, אבל יש גם שורש שיוצא מתוך הנקב. זה שורש כנגד נקב. מה לי אמר רבי שמעון? האם הוא מסתכל על זה כמחובר? ונפקא מינה, מי שתולש מצמח כזה שצומח בעציץ עם נקב, שהשורש יוצא מתוך אותו חור בתחתית או בצידו של העציץ. זה השאלה. אישתיק רבי זרע שתק ולא אמר לי ולא מידי. זימנה חדה אשכחי דייתיו, וכמר פעם בזדמנות אחרת אותו סבא מצא את רבי זרע יושב וכמר ואומר את הדבר הבא. אנחנו רואים פה מספרים רומאים ומעוין בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים. הוא מודה, המילה הזאת הוא מודה, הבלטנו, הוא מודה רבי שמעון. שני לשונות ברבי שמעון, מתי הוא מודה שכלי חרס מנוקב נחשב הצמח בו כמחובר, נפקא מינה לגבי תולש בשבת. אז אותו שיפנה שאלה לרבי זרע ובמפגש הראשון לא קיבל תשובה, בהזדמנות אחרת הוא מצא את רבי זרע ואומר, הוא מודה רבי שמעון שמה שנחשב כמחובר, שאם ניקב בכתי תערותו, זה שיעור שכלי שהיה תמי, אם נוצר נקב בכלי הזה שהיה תמי, הוא נתער. זה כמין שבירת כלי, שזה מתהר. אז מודה רבי שמעון שאם ניקב בכדי טהרתו, זה שיעור חור, נקב, בשיעור שנקרא כמוציא זית, שזית היה יוצא מתוך חור, חור בגודל, נקרא זה גודל זית וקצת, שזית יצא מתוך אותו חור, שאם הכלי ניקב, הוא ניקב בכדי טהרתו, שמה זה נחשב מחובר. ומי שתולש מצמח שצומח בכלי כזה שניקב בכדי טהרתו, הוא חייב באיסור שבת. אמר לי, הוא סבא שאל את רבי זרע, אני שאלתי אותך על דבר שיותר חמור, יותר מחובר, ואתה לא ענית לי. השתה שורש כנגד נקב, באי מנח ולא אמרת לי ולא מידי, זה יותר פשוט שהוא כמחובר, ואתה בזה לא ענית, כאילו היית מסופק. ניקב בכדי טהרתו מבעיה, זה עוד יותר סיבה להיות מסופק. אז וכאן אתה אומר באופן פשטני, בוודאי שזה כן, זה נחשב מחובר. אם זה נחשב מחובר, אז בוודאי השאלה שלי היית צריך לענות, זה נחשב כמחובר. אמר אבאי, ואי איתמה לה דרבי זירה, שמודה בשום נקב, הכי הוא דאיתמר. הוא מודה רבי שמעון שניקב למטה מרביעית. זה אפשר לומר נחשב כמחובר. כי מה זה? זה כלי, זה עציץ, שיש לו נקב בצורה כזאת שהעציץ הזה לא יחזיק אפילו רביעית. זה אינו נחשב כלי, וממילא מה שמצומח מתוכו זה נחשב מחובר. אבל באמת השיעור של ניקב כמוציא זית זה יישאר בתחום הספק, כמו שאותו סבא חשב לומר. אמר רבה, חמש מידות בכלי חרס, וזה גם הנושא שכתבנו בשוליים, והפס הכפול שיופיע בשורות הבאות הם מדגישים את המידות האלו, וזה אפשר לומר בהדרגה. אנחנו נראה מהחור הנקב הכי פחות משמעותי, ושורה אחרי שורה נראה שהנקבים הם גדולים יותר, וההשלכות של כל שיעור נקב. אז הרב אומר לנו שיש חמש מידות, חמש שיעורים בנושא של נקבים בכלי חרס. יש הערה שמופיע בהמשך הסוגיה, שכשמדובר בכלי עץ, הסטנדרטים, המידות, הם לא בהכרח כפי מה שאנחנו נציין עכשיו, כי אנחנו כעת מדברים על כלי חרס. אז מה הם? ניקב כמוציא משקה. יש לך כלי חרס עם חור קטן שדרכו יטפטף נוזלים. חור כזה הוא לא מספיק גדול שיכנסו משקים. אם אתה מכניס את הכלי הזה עם החור הקטן בתוך קערת נוזלים, נוזלים לא ייכנסו. אבל מספיק, החור הזה הוא כן מספיק יציאת משקה, לטפטוף משקה מתוך אותו נקב. זה נקב קטן. אז הוא, הגמרא, הרב אומר, הוא אומר ביטוי שאנחנו צריכים להסביר אותו, הוא אומר טהור מלטמי גיסטרה. ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת. מי חטאת זה מי פרה אדומה. התורה מקפידה שאתה מכניס את המים חיים אל, הפסוק אומר, אל כלי, אל כלי. אז התורה מקפידה שהמי פרה אדומה ייכנסו לתוך מה שמוגדר ככלי. ואז אנחנו אומרים שאפילו אם יש נקב כזה שמוציא משקה, הוא כלי גמור, אפילו לדבר שהתורה הקפידה עליו שיהיה כלי. אבל יש מצב שהוא בטל, והמילה טהור משמעות לא, לאו דווקא טהרה במובן הפשוט, אלא ביטול, סוף, סופו של דבר. זה הכוונה טהור, ורשי מציין את הגמרא במסכת ברכות, שזה המשמעות. ואני מתכוון לרשי, בשורות הרחבות, ניקב ככונס משקה, אומר, סליחה, בדיום הלכה, טהור מלקדש בו, אומר חטאת, טהור לאו דווקא, אלא כמו תאיר יומה, כלומר, בטל לו מתורת כלי לעניין מי חטאת. אז המילה טהור, כלומר, הוא בטל להיות מוגדר ככלי. עכשיו, מה זה גיסטרה? גיסטרה זה שבר כלי שעדיין יכול לשמש כאיך אומרים היום, כמו תחתית. אתה מגיש כוס ואתה שם מתחת לכוס איזו צלחת, אתה גם ישתמש בדופני כלי חרס שנשברו, יכולים לשמש לאותו מטרה כמו שתיארתי. זה נקרא גיסטרה. הגיסטרה הזה הוא יש לו, נקרא לזה הגדרה של כלי, כל זמן שהוא מושלם. אבל אם נוצר בו אפילו חור קטן כזה שיוצא משקים טיפ-טיפ, רש"י משתמש בפיתוי הזה, הוא כבר לא מוגדר כגיסטרה. אומר רש"י לקראת סוף שורות הקצרות, טהור מלטמי גיסטר, כלומר אם כלי שלם הוא אינו נטהר בכך. אם הכלי היה למשל טמא ונוצר חור נקב קטן כזה, הוא לא נטהר, הוא לא נחשב שנשבר הכלי אם מדובר בכלי שלם. אבל אם היה שבר כלי והיה ראוי להשתמש בו כמו שאמרנו, כתחתית להגשת כוסות משקה, מקבל תומה מי שנשבר, למרות שאותו כלי מקורי נשבר, אבל אתה עדיין משתמש בחלקים, החלקים האלו מקבלים תומה כדין כלי, כדתנן. זה ציטוט לגבי העניין הזה, הן הכלים וקרקירותיהן ודופנותיהן יושבים שלא מסומכים. אם אתה יכול להושיב דופן אותו כלי שנשבר והוא יושב בלי לסמוך על משהו אחר, יושב חופשי על המשטח, הם מקבלים תומה. זה נמצא בפרק שלישי במסכת חולין באילו טרפות. ועכשיו אותו דבר, אותו דופן כלי שנשבר וניקב שוב כמוציא משקה, אינו טמא עוד משום תורת גיסטרה. אשי ממשיך, גיסטרה שבר כלי, ולקמי מפרש טמא דאין שבר כלי חשוב להצניעו מי שניקב. אותו שבר כלי שאמרנו שהוא מסוגל לקבל טומאה אם הוא ראוי לשימוש, אבל אם נוצר בו נקב אפילו קטן, אדם כבר לא ישמור עליו, לא כלי חשוב להצניעו מי שניקב. ולומר מה יהיה אם אדם יהיה לו כזה שבר כלי עם נקב קטן? מה, איך אדם ישתמש בזה? הוא אומר הווי גיסטרה כאילו, ונניח תחתיו כאילו, זה נקרא הווי גיסטרה לגיסטרה. זה אנשים לא עושים, לקבל טיף טיף הנוטף מזה. אבל אם היה כלי שלם וניקב מעט, אם מדובר לא בגיסטרה אלא כלי רגיל שלם וניקב מעט, אין מעדים אותו, לא זורקים אותו, אלא אומר במצב כזה, אבל יש איזו טפטוף ממנו, אז אנשים אומרים, הווי גיסטרה אחר, ונניח תחתיו אותו תחתית, כמו שתיארנו מקודם. אנחנו חוזרים לגמרא, ונציין עוד פעם, שאם מדובר בנקב מוצי משקה, אם מדובר בכלי שלם, שכעת הנקב שנוצר, יצא משקה בטיפטיף, אבל לא מספיק גדול שייכנסו משקים, הוא כלי לכל דבר, אפילו לקדש בו מי חטאת. נמשיך להגדרה שנייה, דרגה שנייה, ניקב ככונס משקה. זה נקב יותר גדול ממה שהוזכר מקודם, מוציא משקה. אם הנקב הוא כזה ככונס משקה, טהור מלקדש בו מי חטאת, וכאן הטהור כלומר בטל, הוא בטל מלהיות קשיר למי חטאת. לקדש בו מי חטאת, מה הכוונה בביטוי הזה? אחרי שאתה ממלא את הכלי עם מים חיים, מים ממעיין, אתה מוסיף על המים האלו אפר פרה אדומה, זה נקרא לקדש בו מי חטאת. אז אתה לא יכול להשתמש בכלי שניקב ככונס משקה לשם קידוש מי חטאת, אבל ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים. אם בתוך כלי כזה נמצא ירקות, הוא נחשב תלוש אפילו לרבנן. אומר רש"י, ועדיין כלי הוא לעניין הכשר זרעים הזרועים בתוכו. זה אותו עציץ נקוב שהזכרנו מקודם, כאן הנקב הוא בגודל הזה של כונס משקה. הנקב הזה לא נחשב להגדיר את הכלי הזה כמחובר לקרקע, הוא עדיין תלוש. וזה מה שרש"י אומר, שאותם זרעים שצומחים בתוך כלי כזה ככונס משקה וכתלושים נינו, ואפילו לרבנן, שאין נקב זה ראוי להריח לכלוכית הקרקע. זה שאנחנו דנים בעציץ נקוב כמחובר כן או לא, השיקול הוא האם ריח הקרקע עולה לתוך האדמה שבתוך אותו עציץ נקוב. אם אומרים שהנקב הוא ראוי להריח לכלוכית הקרקע, זה הופך את זה להיות מחובר לקרקע. אבל נקב כזה ככונס משקה הוא לא מאפשר יניקת הצומח בתוכו, אינו מאפשר לו להריח לכלוכית הקרקע. לכן אמרנו שאפילו הרבנן שהם המחמירים בנושא, כמו שלמדנו מקודם, זה עדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים. דהיינו, הצומח בתוכו נחשב תלוש לגמרי, וככזה הוא ראוי לקבל הכשרה לקבלת טומאה. אמרנו והזכרנו כמה פעמים שדבר המחובר לקרקע לא יכול להיות מוכשר לקבל טומאה, אבל דבר שתלוש כן. נמשיך מדרגה שלישית, ניקב כשורש קטן. אם הנקב הוא יותר גדול מכונס משקה, הוא נקב כזה ששורש קטן יכול לבצבץ מתוכו, אז מה קורה? טהור מלהכשיר בו זרעים. הוא נחשב מחובר לקרקע, הוא נחשב עציץ נקוב, שכפי שאמרנו הוא נחשב מחובר לקרקע, ולכן אינו, הצומח בתוכו אינו יכול להיות מוכשר לקבל זרם. אז שוב פעם אתם רואים את המילה טהור, הוא מתבטל מלהיות תלוש, אלא הוא נחשב מחובר, ולכן בטל מלהכשיר בו זרעים. ועדיין כלי הוא לעניין, אבל עדיין כלי הוא לקבל בו זיתים. הוא כלי שראוי לקבל תומה. דהיינו, החור של שורש קטן הוא פחות מגודל זית. אתה יכול למלות את הכלי הזה עם זיתים, הם לא ייפלו מתוכו, וככזה אנשים שומרים על הכלי, לא זורקים אותו, ולכן הוא כלי לקבל תומה. הכלי עצמו יכול לקבל תומה, אנחנו לא מדברים על מה שצומח בתוכו, אלא הכלי עצמו. אנחנו נסתכל ברש"י, ודאי אם כלי הוא לקבל בו זיתים, שהוא שיעור לתומה בכל כלי חרס העשוי לאוכלין סתם, כל זמן שלא יחדו לרימונים. אם אתה לא ייחדת את הכלי לשם להכיל רימונים שהם גדולים הרבה מזיתים, אם אתה לא ייחדת לרימונים, יש חור שמה שהוא לא בגודל זית, הוא מקבל תומה, תומת כלים, כלים. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, ניקב כמוציא זיתים. עכשיו הוא לא יחיד זיתים, אתה ממלא אותו זיתים, הם יפלו דרך החור הזה. הוא ניקב כמוציא זיתים, טהור מלקבל בו זיתים. אז הכלי הזה הוא נחשב שבר כלי, הוא לא מקבל תומה. אבל מה זה עם כוכבית, עם הסתייגות? ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים. אבל אם אתה כבעלים של כלי כזה עם נקב כמוציא זיתים, אבל אמרת הוא עדיין ראוי למלות אותו עם רימונים, אם אתה החלטת כך להשתמש בו לרימונים, אתה ייחדת אותו לרימונים, הוא יקבל תומה מכאן ולבא. כך אומר רש"י, שנכון בנקב כמוציא זיתים, אם הכלי הזה היה תמי, בזה שנוצר נקב כמוציא זיתים, זה יתהר אותו, הוא יהיה נחשב, הוא נחשב כשבר כלי. אבל אם בשלב הזה אמרת אני חס על הכלי, אני אשתמש בו ככלי להכלת רימונים, זה הכוונה ברש"י, אז הוא יקבל תומה מכאן ולהבא. יש עוד אפשרות שמובא ברש"י, אם היה מיוחד לרימונים מתחילה, זה שנוצר נקב כמוציא זיתים, זה לא היה מתהר אותו, כי הוא היה מראש מיוחד לרימונים. שלב חמישי, ניקב כמוציא רימונים, טהור מכלום. הוא אינו מקבל תומה, הוא נחשב שבר כלי. אבל גם כאן יש הסתייגות מסוימת. ואם הוא קף צמיד פתיל עד שיבחת רובו, כלי חרס שמוקף צמיד פתיל, דהיינו יש לו כיסוי, כיסוי שהדבקת סביבו, מעליו, סביבו, הדבקת את ה... את ה זה הסתימה, הכיסוי הזה, והכלי חרס הזה היה בתוכו מזון. כלי חרס מוקף צמיד פתיל שהיה בו מזון, והכנסת אותו לאוהל המת, לבית שיש בתוכו גופה. התוכן, התחולה של אותו כלי, אותו כלי חרס מוקף צמיד פתיל, יישאר טהור, הוא שומר על התחולה. ואם הכלי הזה שהיה מוקף צמיד פתיל נפחת ברובו, אז התומה, תומת המת, ייכנס ויתמי ויתמי את התחולה. אז שוב פעם, היה לי כלי שהיה מוקף צמיד פתי ונוצר בו נקב כמוציא רימונים. עדיין התחולה של הכלי היה נשמר טהור רק עד שנפחת ברובו. נסתכל ברשי, אבל אלא מוקף צמיד פתיל שאם ניקב כמוציא רימון, או סליחה, אני הקדמתי את המאוחר. רשי שלוש שורות מסוף העמוד, וליתר דיוק ארבע שורות מסוף העמוד, ואם היה מוקף צמיד פתיל והוא באוהל המת, אין תומה נכנסת בו דרך נקב, הוא מציל על כל מה שבתוכו עד שיבחת רובו, דכלי דכל כלי פתוח טיב. זה מה שכתוב בפסוק, ולומדים מכאן דרך פתח נכנסת לו תומה ולא דרך נקביו. אז אם הוא הופחת נפחת ברובו, זה כבר פתח, זה לא סתם נקב. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב אסי, שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימון. אמר לרבה, שמה לא שמעת אלא במוקף צמיד פתיל, שאם הוא ניקב כמוציא רימון הוא אינו מציל. עכשיו זה שונה ממה שאמרנו מקודם, ועד כדי כך שגם הוא שואלת איך רבא אמר כזה דבר, שאם הוא מוציא רימון הוא לא שומר, אם היה הוא לא שומר תחולתו גם אם היה מוקף צמיד פתיל. והרבא הוא דאמר מוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו, לא רק מוציא רימון. הגמונה לא קשה. אנחנו ממשיכים לצדיבב, ברב רבי ובזוטרי. אנחנו נסתפק כעת בדברי רשי, אבל כל אחד שרוצה לעיין ואפילו לדייק יותר מוזמן ללמוד את התוספות כאן בראש העמוד. אנחנו נסתפק בדברי רשי, שאם מדובר ברב רבי, אבל הכלי גדול, אז ברובו, רק אם נפחת רובו אז הוא לא מציל את מה שבדחור. והבזוטרי, אם מדובר בכלים קטנים, אז השיעור של הפחתה של אי שמירת התחולה זה כמוציא רימון. אמר רב אסי, שונים התנאים, שונים ברייתא, הם מלמדים ברייתא. כלי חרס שיעורו בכונס משקה, ולא אמרו מוציא משקה אלא לעניין גיסטרה בלבד. אנחנו נסתכל ברשי, כלי חרס דשיעור הראשון אמור בו לבטלו במקצת משום כלי ככונס משקה, ממשיך רשי, הוא דמבטא לי מתורת מי חטאת. כאן רואים את הביטול של תורת כלי לגבי מה שהוא, דהיינו תורת מי חטאת. ולא אמור נקב מוציא משקה, חשוב נקב לכלום, אלא לגיסטרה. המושג או המידה הזאת של מוציא משקה אין לו משמעות, אלא אם מדובר בגיסטרה. דהתם ודאי אי נקבה הכי כמוציא משקה משתה שדי לי. אם הגיסטרה, כמו שהסברנו בעריכות מוקדם יותר, אם הגיסטרה יש בו חור של מוציא משקה, אנשים זורקים אותו, אז אין לו סיכוי לקבל תומה, כבר בטל לגמרי. אנחנו חוזרים לגמרא, והגמרא אומרת מה שאנחנו כבר הסברנו. מה הייתה מה? למה אתה אומר שאם נוצר נקב מוציא משקה הוא בטל מתורת גיסטרה? אמר מוזות רברי דרב נחמן, לפי שאין אומרים הווי גיסטרה לגיסטרה. אומר רשי, שאין אומרים הווי גיסטרה אחרת לגיסטרה זו להניח תחתיה לקבל הטיפים, אבל כלי שלם שמה שיש בו חור כמוציא משקה חסין עליו, ומשום נקב פרוטה לא שדו להם, לא זורקים אותו, מניחים כסתירה תחתיו. אנחנו ממשיכים בגמרא, המעולה, פלי גיבה תרי אמוראי. ונוסיף פה, כמו שרש אומר, חולקים בעניין הכשר זרעים. הכשר זרעים, זרעים שצומחים מתוך עציץ. אז יש מחלוקת בין שני אמורים במערב ובארץ ישראל, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבדה. אחד אמר כמוציא לימון, שרק אז הוא נחשב מחובר, ומה שצומח בתוכו לא יוכשר, לא יקבל הכשר לקבל טומאה. אז זה חור גדול, נקב גדול, מוציא לימון. ואחד אמר כשורש קטן, ואפילו בשיעור קטן כזה הוא נחשב מחובר. אז יש כאן נקרא לזה מחלוקת, מה מחשיב את הכלי, את העציץ להיות כמחובר, זה מחלוקת כותבי. אחד אומר שיעור כזה גדול כמוציא רימון, רק אז הוא נחשב מחובר, אבל פחות ממוציא רימון הוא נחשב, הצומח בתוכו נחשב תלוש. והדעה השנייה כשורש קטן, וסימנך כדי לזכור שהמחלוקת הוא מחלוקת כותבי. תזכרו את האמירה המפורסמת, אחד המרבה ואחד הממעיט. אנחנו לא צריכים להגיד את הבסיס, המקור של האמירה הזאת, זה ביטוי מפורסם, אחד המרבה ואחד הממעיט. מה זה עוזר לנו? אז רש"י אומר, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובד שיכוון וכולי, עד שיכוון את ליבו לשמיים, אומר שזה נמצא מסכת מנחות, והיא לך לסימן. שאחד מן האמוראים ריבה לשער בגדול שבשלשתן. הביטוי שבשלשתן, הכוונה היא מהגדול עד הקטן, זה מוציא רימון, מוציא זיתים ושורש קטן. אז אחד מהאמוראים משער בשיעור הגדול, מוציא רימון, ואחד ממעט לשער בקטן שבשלשתן, ולא בבינוני. הבינוני הוא מוציא זיתים. אין דעה כזאת במחלוקת כאן. בהמשך רש"י מזכיר עוד שיעורים שאנחנו מכירים שלא הזכרנו כרגע, כונס משקה ומוציא משקה, לקה למיתי בהן לעניין זרעים. הכוונה שם חורים קטנים כאלה, זה פשוט שלא נחשב כמחובר, וממילא פשוט שיקבל הכשר לטומאה. נחזור לגמרא. אמר רב חיננה בר קנה משמי דרבי אלעזר, כלי חרס שיעורו כמוציא זיתים. כלומר כלי חרס שנוצר בו נקב הוא יהיה טהור, אם היה טמא, אם נוצר בו נקב כמוציא זית. מוקשיש אברי דרבה מסיים במשמי דרבי אלעזר, והרי אין את הכלי חרס שיש בו שיעור כמוציא זיתים, הרי הן ככלי גללים, כלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלים טומאה. אז כלים שעשויים מחומרים אלו הם אינם מקבלים טומאה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. ולעניין סמיד פתיל שהזכרנו מוקדם יותר, עד שיבחת רובו. ורש"י מוסיף פה האמירה כאן של מור קשישה שהוסיף, כלומר הרי הן ככלי גללים, אומר רש"י, מי שניקה כמוציא זית, ואפילו יחדום לרימונים. ועד אתנה כלי בעלי בתים שוען כרימונים, כי אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, זה גבי כלי עץ, תנין עליו במסכת כלים, זה נאמר בגבי כלי עץ, אבל לגבי כלי חרס הסטנדרט הוא אחר. ובכך זכינו לסיים הפרק העשירי של מסכת שבת, פרק המצניע, ובעזרת השם בשבוע הבא נמשיך בפרק ה-11, פרק הזורק. אני אנצל את ההזדמנות הזאת, בעזרת השם נזכיר את זה גם בתחילת השיעור הבא, שכל אחד מומלץ להשיג פרק ספר פירוש חי, שהוא ספר עם ציורים חיוניים ביותר לצורך הבנת דברים שיאמרו שנלמדו פרק הזורק. יש עוד ספרים שעבדכם הנאמן לא כל כך מכיר, אבל כל דבר שיכול להיות לעזר באופן חזותי הוא מומלץ. עד כאן שיעורנו להיום.